יש פה דרוש ארוך שלא נצפה לכך לסיים אותו, מה שנספיק נטעם. אולי את החלק הרעין של מה שהוא אומר אחר כך על התשובה נצטרך נשלים בעל פה. זה אומר שוב הישראל, הנה יש בית בחינות יעקב וישראל, מכתיב לו יעקב יאמר וכו'. בעניין כי הנה נודע, הנה נודע כי תכלית בריאת העולמות להיות לא נדבר. חלק בהתחלה זה הקלדה שלי כי לא הצלחתי להוריד את זה, אז יש טעויות, אבל ראיתי שגם בהקלדה שלקחתי במקומות אחרים יש לפעמים תקלות. כי תכלית בריאת העולמות להיות לא נדברך דירה בתחתונים, דיינו על ידי התקפיה סדרחה ויתפחה חשוכה לנאורה. כי הנה עולם הוא מלשון העלם, שהוא החושך וההסתר, שמעלי ומסתיר אור אינסוף ברוך הוא השוכן בתוכו, ונראה ליש ודבר בפני עצמו, וחושך זה יתהפך לאור לעתיד לבוא, כי עין בעין יראו וכו'. והיינו על ידי מעשינו ועבודתנו מהגלות, מבחינת התקפיה ויתפחה של הנפש, מזה לעומת זה, בקיום מה שכתוב וידעת היום השבותי לבביך, כי הוויה הוא האלוקים, שעל ידי בחינת ידיעה זו שבהיום לעשותם, שהיא בחינת ידיעה לבדה, זוכה לימות המשיח למחר לקבל שכרם, מבחינת ראייה ממש, כי עין בעין יראו, ועיין מה שכתוב סוף דיבור המתחיל כי תשמע בכל, בעניין הוויה הוא האלוקים, בעניין ייחוד העילה בייחוד ההתתה, שילוב שם הוויה בשם אלוקים בעדנות, ושילוב שם אלוקים בעדנות בשם הוויה. רק נגיד שאומר לך שבעולם שלנו בידת היום, והיום לעשותם ולימות המשיח למחר לקבל שכרם, מבחינת ראייה ממש. תחבר לא זוכר, סיפרתי פה ש... אולי כן, שיש התבטאות שאמר אחד מאדמו"רי פולין על חב"ד, שיש להם את ה... את ה... את התחמושת ואת הנשק ואת את כל מה שצריך, והם יורים ולא פוגעים. נכון, אמר. הוא מתכוון לומר שמחב"ד יש כאילו את כל הרעיונות, כל הדיבורים, כל הזה, אבל בסוף דווקא אצל הפולנים יש יותר התלהבות, יותר התרגשות. אנחנו כל המטרה להביא רע ואהבה ללב, אז איפה זה מתבונן כדי שיגיע אהבה ויראה בהתגלות הלב? כתוב בתניא מוזכר הדבר הזה. אני אומר, זה לא קורה. אז סיפרו את זה לצמח צדק. אז אמר, זה בסדר. אמר, וידעת היום, היום וידעת. משבותי לבביך, זה כבר יעשה המשיח. כאילו באמת, אנחנו צריכים לדעת ולעשות. אבל שזה יגיע ללב, זה ממש יעורר התפעלות והתרגשות, זה לא מוטל עלינו. זה כבר מתנה מהשמיים, ובעיקר זה יהיה למות המשיח. נכון. אגב, זה אומץ, כי הוא לא התנצל. אמרו, יש בעיה, אמרו, עוד רבה. חתחיל. אז הנה, פה זה כמעט כתוב. כל לא. לא בהקשר הדיון הזה, אבל שימות המשיח זה יהיה בחינת ראייה. אבל עכשיו זה רק וידעת. לא, כמובן שיש מדרגות. סתם ודאי שהכוונה שזה גם כן יעורר משהו בלב. אבל מצד שני שיש איזה פער, יש איזה פער, מה שמוטל עלינו מוטל עלינו, ויש דברים שלא בידינו. מחר לקבל שכרם. והוא מזכיר פה עוד דבר, שמה זה בידת היום השבותה, כי השם הוא אלוקים, מה זה כי הוויה הוא אלוקים, זה ייחוד העילה וייחוד התתה. אז זה מופיע בסוגריים שזה שילוב של הוויה וידנות, אזכיר את זה גם בהמשך. אני אוסיף ביאור על פי הביאור, שבחלק מהתורות מופיע באור על התורה. אני חיפשתי קצת מה המקור של הביאור. אם זה אדמור הזקן בעצמו ביאר, זה צמח צדק, כמו במערות שמייחסים לצמח צדק, ולגמרי התברר לי, מן הסתם הדבר ידוע אצל אפילו בספרים, ומדי חסידי חב"ד יודעים. אבל בכל אופן בביאור כתוב שיש שתי צורות של כתיבה של שם הוויה ואדנות. יש כאילו שילוב, שילוב של שם הוויה ואדנות. כותבים כאילו את הארבע אותיות מסירוגים. אז אחד זה שעושים, מתחילים באלף, ואז את היוד, ואז את הדלת, ואז את ההי וכן הלאה, כן? כאילו שם, עוד משם אדנות, ואז עוד משם הוויה, עוד נוספת משם אדנות, עוד... אני חושב שיש סידורים, אולי אצל ספרדים יותר בולט, שזה כך כתוב. האפשרות אחת שהא' ראשונה, האפשרות שנייה זה שהיוד ראשונה. אז הוא אומר, זה מה שהוא קורא, שילוב שם הוויה בשם אלוקי ואדנות. כשמשלבים הוויה באדנות, זאת אומרת שהאדנות היא הדבר שאליו משלבים. הוא אומר, הדבר העיקרי זה זה שפותח. אם מתחילים עם האלף, אז זה כביכול השם העיקרי שבתוכו משתלב שם הוויה. אם מתחילים ביוד של שם הוויה, ובתוכו עושים את שם אדנות, אז כאילו השם העיקרי זה שם הוויה, והאדנות היא המשתלבת בתוכו. אז הוא אומר, ממילא גם מה העיקר? שם הוויה זה על הממד ההופעה גבוהה יותר, שהוא מהווה את הכל, כל רגע ורגע. ושם אלוקים זה באמת איך שהוא מתגלה בתוך כל ההסתרים, בתוך הצמצומים, למידת הדין, שיש גבולות לעולם, גם קשור לשם אדנות. זה גם אומר שם שזה אותו עניין. אותה בחינה, שם אדנות ושם אלוקים. שזה מלשון מלך, אדון, שכל העולם עם כל הנפרדות שלו, עם כל הפירוט שיש בו וריבוי שיש בו, זה מצד שרוצה להיות מלך. ואין מלך בלא עם. כאילו, הקיום של העולם דווקא בגלל שהקדוש ברוך הוא רצה שכביכול משהו אחר, נפרד, שממליך אותו. אז אי אפשר שיהיה מלך בלא עם, ולכן צריך עם, צריך עולם. זה שיש מקום שהוא דורש מלך, שעם זה גם לשון עוממות, כמו גחלים עוממות. זה כאילו מקום שהאור מוסתר, האור מוחשך. לכן צריך להיות איזה מרחק כדי שתהיה המלאכה. אספר לכם חוויה בזמנו ששולי רנד, עוד מהיום מכירים אותו נשאר יותר ויותר, אבל שהתחיל ככה להופיע בתור בעל תשובה, אני עושה פעם איזו הצגה. אני יודעת שיש כבר הצגה של משהו שאנחנו יכולים זה, אז אנחנו... היה הצגה נושא קראו לה יורצייט. בהתחלה הוא חילק קוגל. חילק קוגל, ואולי אפילו קצת יין, שיהיה הרגשה כמו עושים קידוש. ואז הוא כאילו שיחק סיפור של עגנון. באמת הוא אדם מוכשר מאוד, שלוקח סיפור וממחיז אותו. שגם עכשיו חלק מהדברים שלו זה גם לא רק שירה אלא גם משחק. עכשיו בהתחלה כשהוא חילק את הזה, אז הוא כאילו הרח אותנו, תאכלו, תאכלו, כאילו מן האווירה כמו הבית. מה זה אתה תתחיל להציג? עכשיו אני זוכר שהייתה לי חוויה מאוד חזקה, שהיה לי מוזר, כאילו הרגע הוא דיבר איתנו כמו דברי של ראו, ועכשיו הוא מתחיל לשחק וזה לא זה. אז פתאום לא שהייתי כל כך הרבה הזדמנויות כאלה, אבל הבנתי שחלק מהכיף, כאילו, חלק מהעניין של השגה זה שיש דיסטנס. שכאילו השחקן ואתה לא נמצאים, הוא לא חבר שלך עכשיו, כן? הוא לא... שוב ששחקן באמצע השגה הוא מתחיל... הוא רואה שנפלו פה הזה, אולי אפשר להרים, תסבור את זה. קיצור, אם הוא מתחיל להיות מעורב בהוויה של הקהל, זה כאילו ייבד את כל הזה, הוא כאילו... צריך להיות איזה משהו שהוא אחר קצת, זה מה שעושה את הטעם של המשחק. שכאילו לא מהעולם שלנו קצת. עכשיו הוא מכניס אותו לעולם אחר, לעולם של הסיפור שהוא מספר. זה קצת משל שלפעמים כדי שתהיה את ההתרחשות צריך דיסטנס. אחרת זה לא... גם מלך. כן, להבדיל משחקן, כן. גם מלך. אז אם נגיד שהמלך רוצה להיות נורא חברמן עם הזה, נכון? יש את הסיפורים האלה על המלך שמתחפש ומסתתר בתוך ההמון וכו'. אז הוא מסתתר. אבל אם המלך נגיד באמת מתחיל להיות כזה חברות החברמן כזה עם כולם, אז יכול להיות שהציבור יגיד, אני לא רוצה את זה. יכול אפילו שפעם נתניהו בא לפה, לפני הבחירות כנראה. לא האלה, כן, היו כמה וכמה גלגולים. אז הוא בא להר, לארטיס. וכדרכם של פוליטיקאים, אז באים באים בלבוש עממי, כן? הוא ממש כזה, חולצה קצרה, צווארון כזה. היה נראה ספורטיבי יחסית, באמת. חור ספורטיבי, בקיצור. ובא ונשא איזה נאום, נתן איזה הבטחה. אני זוכר, זה גם היה לי הרגשה מוזרה. הייתי שם. כאילו, אתה לא רוצה שיהיה כזה סתם. אחרי הכל, ביום יום, היה בקיא בשעת ופוסקים, אבל יש לו תכונות. הוא היה לומד, יכול להיות שהוא מוכשר מאוד, אבל... אז ביום יום, כשהוא מדבר על דברים אחרים, בסדר, כאילו מה... כאחד האדם, כל הכיף זה ש... יש פה משהו קצת מיוחד, כן? זה הציבור רוצה את זה. תהיה קצת מעבר. אז כדי שיהיה מרחק, צריך שיהיה את ההסתרה הזאת, את ה... כן, זה גם מבחינתנו המרחק מהמלך, אבל גם המקום הזה של העירה. אבל גם ה... כביכול מההשתלשלות של ההנהגה האלוקית, אז צריך ליצור הסתרה ביחס לעולם, שהעולם באמת יהיה רחוק. ואז יש את האפשרות של הופעה של המלכות. אז יש להם אדנות, שהם אלוקים. אגב, כל מה שאמרתי, זה גם באמת הטעם של העירה. הטעם מלשון טעם, כמו מתיקות, כן? יש בעירה מתיקות. כן, הרבה פעמים חושבים, אהבה זה כיף. באמת אהבה זה חיבור, זה דבקות, זה עונג, זה שייכות. בעירה זה כאילו, יש עול כזה, חובה כזאת. צריך גם עירה. אבל לא, גם בעירה יש מתיקות מאוד גדולה. כי עירה יוצרת את, את היחס הזה לזה שיש כאן משהו מופלא, שהוא לא במציאות שלנו, לא בחיים שלנו, יש כאן משהו מעבר. זה מה שדווקא נותן טעם ומשמעות לכל החיים. אז זה העירה. אז נחזור לדבריו. אז הוא אומר, שילוב הוויה בשם אלוקים ואדנות. כלומר, השולט זה שם אלוקים ואדנות, שהוא מדגיש איך שהאלוקים מתגלה בתוך ההסתרה, ונוצרה כל ההסתרה בשביל ההתגלות שלו, רק בתוך זה יש את ההוויה, כי הכל זה בשביל, בסופו של דבר, הופעה שלו. ושילוב שם אלוקים בשם הוויה, אז זה הפוך, שהעיקר זה שהוא מהווה את הכל, שהוא מעל ההסתרים, מעל כל המסכים והצמצומים, ובתוך זה בלויים כל ההסתרים. יש שתי הבחינות, ואולי זה מה שהוא אמר, הוא ייחוד העילה, ייחוד התיתה, כן? שייחוד התיתה זה שהוא מתגלה בתוך העולם. בתוך העולם הזה, בתוך העולם עם כל ההשתלשלות, כל הירידה שלו, מהמקור שלו, זה הייחוד התיתה. וייחוד העילה זה המקום שרואים רק אלוקות. אז זה שני השילובים, אחד כנגד ייחוד העילה ואחד כנגד ייחוד התיתה. למרות שאפשר גם, ככה אני חושב יותר מובן, מובן לי מהביאור, במובן אחר אפשר להגיד שההוויה זה ייחוד העילה ואלוקים זה ייחוד התיתה. גם זה אפשר לומר. אבל זה לא סותר, כן? כי אבי מלך, גם כשהם משתלבים, אז מה הבולט? ומה בלוע במה? אני אומר שבקריאת שמה, הוא יהיה ייחוד העילה וייחוד התיתה, שבקריאת שמה אחד, שמילה אחת בקריאת שמה, הוא ברוך שם, כבוד מלכותו עולם ועד, אולי גם רומז, שהשם אחד זה ייחוד העילה, וברוך שם, ייחוד התיתה. כך אומר נפש החיים. תכן שבזה, כמו בעוד דברים, לא נחלקו. שברוך שם, כבוד, מלכותו, לעולם ועד, כן. שהופעה של כבוד ושל מלכות, צריך דווקא את העולם. שעל ידי זה יבוא לאהבת, נווה אהבת וכו'. עוד בבחינת התקפיה, ויתפך וכו'. נכך קוראים קריאת שמע פעמיים, ערב הבוקר. מהן משקטה בעניין ערב, בבוקר מדעת לילה, מדעת יום, דיבור מתחיל תחת אשר לא עבר איתה. אז שוב, מן הסתם, מדעת ערב זה ייחוד תחתון, מדעת יום, ייחוד עליון. ואפשר שזה גם מתקפיה ויתפך, כן? מתקפיה יש עולם, יש מציאות, יש גוף, יש אפשרות אחרת, מתגברים. התהפך זה שכבר אין כאילו משהו אחר. זה בי חלל בקרבי, יש כבר רצון רק לטוב, אלא יותר קרוב לעולם של הוויה, כן, של מרגישים את האלוקות, אין בעצם צריך להתגבר על משהו אחר. אני חושב שגם זה מקביל לשתי הבחינות האלו. זאת אומרת, בסוריים הוא גם כן עניין כי אל דעות, שיש בית דעות, שמלמעלה למעלה נקרא יש מאין, וזהו מידת לילה. ולמעלה למטה הוא בהפך, שלמעלה יש, שוב, ולמטה, כן, וו, ולמטה כלא חשיב, וזהו מידת יום. ואין מה שכתוב, סוף תיבור מתחיל, והם מספר בני ישראל. זה גם רעיון שפשוט יותר מפעם אחת, מה יש ומה העין, כן? במושגים שלנו, אומרים שעולם נברא, יש מעין. החוכמה מעין תימצא, כן? החוכמה היא תחילת היש, נולדה מהעין. למשל, זכירים, כמו שיש הר, בתוכו יש מים, מים ככה, צבורים גנוזים בתוך ההר, ואז בוקע מתוכו מעיין, אחר כך המעיין מתפשט ונהיה נהר, הנהר משקה את הגינה, ונהר יוצא מעדן להשקוץ את הגן. אז המים המוסתרים בתוך ההר זה העין, לא רואים. הבקיעה הראשונה, המעיין, זה החוכמה מעין תימצא. פשטות, זה כבר לא רק מעין אלא נהר, רחובות הנהר, נחלי אמונה, זה כבר הבינה, כן, המשך של הגלות של הדברים, ואז זה מתרחב, מתרחב, וזה מגיע אל המשקה את הגן, שזה המלכות, משקה את העולם עצמו, ממשי. אבל היש, אז זה כאילו, יש מאין. אגב, גם המשל ממחיש את זה, שבעיניים שלנו, אז הנה עכשיו יש מים. לפני כן לא ראינו, אז זה היה עין. אבל באמת, מי שיסתכל בפנים, בתוך, אז אותו בא, יכול להיות ששם יש את האוצר הגדול, שם יש את המצבור הגדול של המים, שם דווקא נמצא הרבה יותר ממה שיש בחוץ. אז איפה יש, איפה יש, איפה יש ואיפה יש עין, כן? אז בהשגה הרגילה העולם הוא יש מעין, אבל בהשגה האמיתית, הוא אומר בהתהפכות, במבט של מלמעלה למטה, אז זה העולם המקורי, השורשי, האמיתי, הוא יש. העולם שלנו, עין, כלא חשיב. איך מסתכלים על זה? אז זה גם כשתי הבחינות. אין הרי, שוב זה לילה, ערב הבוקר, חליליון איכות תחתון, שם אלוקים, שם הוויה. יש גם אצל הרב את הדבר הזה שאחד החסרונות הגדולים זה שחושבים שהחול הוא ממשי, החול הוא מציאותי. הקודש הוא כאילו איזה חלום, אולי איזה רעיון יפה, אבל זה לא קשור למציאות אלא ממשות, כאילו הריאליה. ממש חלק מה שצריך לברר זה את הקיומי, את הקיומיות של הקודש. קדוש לעולם קיים, כמה שהקודש הוא מציאותי. שהעולם שלנו עד רבה הוא כאילו איזה המשך מסוים של המציאות של הקודש. יש לי מורי שיחיה, אז הוא מספר שהפעם הראשונה שמעת הרב ציודה, אז הוא דיבר על הקדושה, על זה שהקדושה היא מציאות. ובתר ראיה, מביא הרבה, ששור ושור פסולי המוקדשים זה כליים. כי זה כמו שני מילים, למרות שבעצם בעיניים חומריות, נראה בשר זה אותו דבר, אבל בגלל שזה שייך לקודש, כאילו מין אחר. אז קדושה יש לה קיימות, יש לה מציאות, קדוש עולם קיים. אז זה גם המבט הזה, שבשקפה האמיתית, כמה שיותר קודש יותר קיים, כמה שפחות, פחות קיים. הוא ממשיך ואומר, והנה כמו שיש בעולם שמיים וארץ, כך יש בנפש האדם בית בחינות אלו. כי הנפש כלולה מארבע בחינות אלו, שכל ומחשבה, דיבור ומעשה. מיני השכל והמחשבה הם בחינת שמיים, והדיבור והמעשה הם בחינת ארץ. אז יכול להיות שגם זה מבואר. הרבה פעמים אומרים שבשם הוויה יש הרי ארבע אותיות, יו"ד קיי וו"ד קיי. אז יו"ד קיי זה האותיות העליונות, וו"ד קיי זה האותיות התחתונות. יו"ד קיי זה השורשים העליונים וו"ד קיי זה ההתגלות. יכול להיות שזה גם הכוונה פה. שמיים זה יו"ד קיי, זה הממד הגבוה, השמימי. וו"ד קיי זה כבר מה שנמשך למטה. מה שאומרים תמיד, לייחד שם י"ק בו"ק, כן? אתה נסתר עם הנגלה, נחבר את, את העולמות. אז זה בנפש מתבטא במחשבה, שכל במחשבה, שזה השורשים הרוחניים, בדיבור ובמעשה שזה התגלות בפועל. מה זה אומר ככה? שימיות שגם המחשבה היא בחינת לבוש של הנפש, כמו הדיבור והמעשה. הרי ידוע שזה שלושה לבושים לנפש, יש את הנפש עצמה, כוחות הנפש, שזה השכל והמידות, ויש את הלבושים של הנפש. מחשבה, דיבור ומעשה, שזה כבר איפה שהנפש מתגלית. לא הכוחות עצמם, אלא כשהם מתגלים בציורים שהם מציירים, המחשבות שהם חושבים, שהנפש חושבת. אנחנו הרי לא פוגשים את הנפש מצד עצמה, אפילו לא את כוחותיה. אין רק כשהיא מתלבשת בלבושים, נכון? רק דרך המחשבות פוגשים את השכל, ורק דרך הדיבור פוגשים את השכל כשהוא יוצא לידי ביטוי בשפה. נגיד אחד פוגש את השכל של השני רק על ידי דיבור ועל ידי מעשים. מתוך זה מבינים שיש כאן כוחות שפועלים, אבל הם באמת בלתי מושגים מצד עצמם. אז לכאורה אומר, גם המחשבה זה לבוש. בכל מקום הרי המחשבה כלולה ומתאחדת עם הנפש המשכלת, ואפשר להיות לה שכל בלי אותיות מחשבה. נראה כעדן קמתא דלבוש מיניה ובי. זה למשל שהשתמשו בו, נכון, על אותו בעל חיים, שהלבוש שלו כרוך בו, נמצא איתו. אז אין שכל בלי מחשבות. נכון, זה מה שידוע מהניסיון, שאדם כל הזמן חושב. אבל גם כשאדם לא שם לב, הוא מערר אירועים, מחשבות, אין כאילו מריק. לפעמים יש אולי ציורים של תמונות, של זיכרונות חושיים, זה גם סוג של ציורים, אבל שיהיה כאילו סתם, אם אדם מנסה לחשוב בלי מילים, קשה, נכון? היינו פעם שם, לפני שלמדנו את השפה. גם אז חשבנו משהו, כשהיינו קטנים. איך חשבנו? לא יודעים. יכול להיות עם תמונות, זה הכי קרוב לזה. אבל גם כשאנחנו חושבים על תמונות, הרי אנחנו חושבים, גם מצייר שהוא הולך ופוגש וזה, אז גם הוא משתמש במילים. כאילו כל דבר יש שמות. איך הרגשנו שהיינו בעולם בלי שמות? משפה. שפה זה המשקפיים הכי בסיסיות שלנו, איך לראות את המציאות. לא פחות מהחושים. זה מה שהוא אומר, שהחוכמה והמחשבה היא מאוד מאוד צמודות אחד עם השנייה. כל הזמן החוכמה מתגלית במחשבה. מה שאין כן, דיבור ומעשה, הם בחינות נפרדים מן הנפש. והנפש מתלבשת בהם תמיד. אלא בעיתים שמדבר ועושה. כשאדם מדבר, אז הנפש מתגלה בדיבור. לפעמים אדם שותק. אנחנו מועדים עשייה. אז המוח והמחשבה, השכל והמחשבה זה תרי רעין, כמו שאמרו, זה לא מתפרשים. כך אמרו על החוכמה והבינה. תרי רעין זה לא מתפרשים. החוכמה היא שורש שכל הזמן מתגלה דרך ההרחבה של הבינה. גם בדימוי, למשל, כמו אבא ואמא. תרי רעין זה לא מתפרשים. בסוגריים שיש הרי. מסוגים שוב שנמצאים הרבה בחסידות. אז יש אבא ואמא שזה כנגד חוכמה ובינה, ויש את הזכר ונקבה שזה כנגד הספירות של המידות והמלכות. אז הם כן מתפרשים. אז זה מובן שכן בחייה... לחיי האדם מישראל, אז בניסויים יש זמנים שאת נחבוק ואת לחוק מחבק, שימי טהרה, ימי טומאה, לפעמים ביחד, לפעמים לא ביחד. זה הזכר והנקבה. אבל אבא ואמא אף פעם לא נפרדים. אם תרצו, כאילו, איך בעיני הילד במצב מריה, ההורים שלו נתפסים. הם כל הזמן אבא ואמא. הם לא... בכלל לא מדמיין שהיה זמן שהם לא הכירו. אחר כך הם הכירו, ואולי גם התלבטו, וכן הלאה. הם במובן מאליו, כן? זה התרי רעים, זה לא מתפרשים, כן? אם אלה גם כל המשמעות הזאת, מה שאמרתי שיש בזוג. זה מבחינת הילדים, זה לא... זה לא... הם כל הזמן הורים. אז זה המשל, שנמשל שלו, זה החוכמה והבינה, או המחשבה וה... כוח המחשבה והמחשבה, כן, השכל והמחשבה. ודיבור ומעשה זה כבר נפרד. לכן נקרא, נמשיך בדבריו, לכן נקרא בשם ארץ. וצריך להיות התקפיה והתהפכה בנפש, מזה לעומת זה, בין מבחינת שמיים, בין מבחינת ארץ, שיהיו כל ארבעה בחינות מיוחדים להשם לבדו. דיינו שהשכל והדיבור יהיו ממולאים מתורה, דאורייתא מחוכמה וכו'. ודיברת בה וכו'. מבחינת מעשה מפורש בפרשה שנייה, מאספת דגניך ומעשה הצדקה. זה כאילו ברור לו מה העניין של אספת דגניך. אתה אוסף את התבואה שלך ומזה מפריש תרומות ומעשרות ומעשר עני. זה מה שמתואר שם. זה עבודת המעשים. מיני ייחוד התתה הוא בחינת יעקב, יהוד עקב. יהוד בחינת חוכמה וביטול. הנמשך בחינת עקב וסוף המדרגה. להיות התקפיה והתהפכה. והיינו כשעדיין אדם בבחינת מלחמה. מהתקפיה והתהפכה. זו, שאז מידת אלוקים לצמצום להיות עלמא דפירודה. היא הגוברת בו. והיא הקרית בנפש האדם אלא שממשיך בחינת יהוד. היינו שילוב. הוויה באלוקים ואדנות. כהוויה בחוכמה. כן, אז יעקב, אתם זוכרים מה שראינו למעלה. שהוויה באדנות, כאילו יש אדנות, זה השם השולט, זה התפיסה, זה ההכרה שנמצאים בה. חיים בתוך עולם של אסתר, יודעים שיש עולם של פירוד. אבל מבינים שכל האסתר הזה יש לו מקור, יש לו חיות, יש לו שורש אחדותי. זה השם הוויה שנמצא בתוך שם אדנות. אז אומר, זה גם יעקב, יהוד עקב. יהוד זה היהוד של שם הוויה, שמרמדת גם לחוכמה, נמצאת בעקב, בתוך המקום הנמוך, המושפל, המוסתר. זה העניין של יעקב. אבל ישראל כסתרית עם אלוקים, שכבר גבר שם הוויה על שם אלוקים. כן? גברת על אלוקים כביכול. גבר שם הוויה על שם אלוקים, בינו שילוב שם אלוקים ועדנות בהוויה, ששם היהודי הראשונה, התדר, המבט, התודעה העיקרית שנמצאים בה, זה תודעה שהכל אלוקות, שהוא מהווה את הכל. מראה הוא למעלה מבחינת אלוקים הוא הצמצום וכולו. ועם אנשים, הם הכוחות המספשטות משם אלוקים, שם שלוחי העדים והפתרוק. אז אני חושב עכשיו, יש את המאמר הידוע שהרגיע עלינו ברוך שם. אז יעקב, ישראל, ישראל סבא, אומר לחושש, שמה בבנה יש איזה שמץ פסול, שמץ פגם באמונה, אז אומרים לו, שמה ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. מה זה דאג? כשם שבלבך, אחד ככה בליבנו, אין אלא אחד. אז הוא נענה ואמר, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. כאילו, מתוך שמחה, מתוך הודעה, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. אז אפשר להגיד שהם אומרים שמה ישראל, הם פונים אל הישראל שבו, כן? שמה ישראל, שם אלוקנו, השם אחד, מדגישים באמת את ההוויה. והוא יעקב, אומר, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. אפשר להגיד, כאילו זה קשור שהם, השנים עשרה בנים, מסתכלים עליו, אז הם רואים את השורש של האחדות. אז הם ישמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, מסתכלים עליך, אז פוגשים את האחדות כמו שהיא במקור שלה. בלי שום פירוד. הוא מסתכל עליהם, רואה כבר את האחדות שהיא מתפרדת ל-12. אז הוא רואה את האחדות בתוך הריבוי, כן? ברוך שם כל מלכות העולם, וחשוב להגיד. אני כבר הזכרנו, אז צריך להגיד מה קורה ביום כיפור. נכון, ביום כיפור אומרים שברוך שם לכל רם. היום הכיפורים הבא עלינו לטובה. אז סימן שעד רבה, יש איזה משהו נשגב מאוד. כי באמת בדרך הפשוטה, אז איפה שיש גילוי והערה, וגילוי מפורש של האחדות, זה הרבה יותר גבוה, במקום של אסתר. ומצד שני יש איזו מתיקות שכל העולם הזה נברא ונוצר ונעשה, כדי שיהיה אסתר, כדי שיתגלה רצונו של השם. אז יש איזה, זה אמנם אסתר, אבל בתוך האסתר הזה יש איזה מגמה עליונה, שזה עונג עליון של הקדוש ברוך הוא. אז בדרך כלל אתה לא יכול להגיד את זה בכל. כי זה שבחו של השם, אבל שמופיע דרך מציאות מסובכת, כשאומרים אסתר זה הכוונה גם חול, אבל גם רשעה וטומאה, כל זה מה שיש בעולם, כן? אם לא היה אפשרות של רע, אז לא היה את כל העניין, רק בזכות זה. אז בדרך כלל אין לך קדוש ברוך הוא מייחד שמו על רע, כן? אני אפשר להגיד דברים. אני במפורש זה מסובך, אז אומרים את זה בלחש. אבל יום כיפור מתרוגמים כל כך שיכולים לדבר על ההערה שבתוך האסתר בלי קושי, אז אומרים לכל רם ברוך שם.
מה זה ברכה של המלאכים? האם זה ברכה של האסתר,
המלאכים סתם אסתר? שברוך שזה מלאכים?
כן, יום כיפור שאנחנו מלאכים,
אז זה עוד מקור, נכון? כי יש גם את המאמר שאומר להגיד, לא להגיד אי אפשר כי משה לא אמרו, לא להגיד גם כן אי אפשר כי יעקב אמרו, אז אומרים בלחש. אז דווקא זה כאילו מופיע בתוך העולם, משה לא, יעקב כן. ואז יש את המשל, גם אבי שליטה מאוד אוהב גם את הפשוטו של המשל, שכתוב משל לבת מלך שהריחה צריקי גדרה ורוצים, יש לה חשק לא יכול, אז להביא לה לא מכובד, לא להביא, היא רוצה, אז הביאו בחשאי. אבא שלי לומד מזה שצריקי גדרה זה טעים. אומרים חז"ל אמרו, חז"ל אמרו שטעים, אז זה טעים, זה טעים, כן. אני כאילו הסוף כזה של הקצת צרוף של התבשיל. אז יכול להיות שזה קשור למלאכים, זה עוד מקור, זה מה שאתה אומר, זה מה שכתוב בספרים, בפוסקים. מה?
איזה הסתר שלך במלאכים?
לא, אולי אצל מלאכים אין את ה... אחרי כל המלאכים הם חלק מהסיפור, אז המלאכים הם אולי אין להם את הבעייתיות שבהסתר, כן? הם רואים את העולם מהנקודת מבט שלהם, יכול להיות. אז אנחנו יכולים להסתכל, כאילו האפשרות של הפלא הזה קשורה אלינו, אבל כדי להסתכל על זה בעיניים בלי החולשה שבזה, השפלות שיכולה להיות בזה, אז צריך קצת להיות כמו מלאכים. אפשר רק להוסיף על מה שנאמר בגמרא, שמשה רבינו זה הופעת התורה. בהופעת התורה יש סדר ברור, שמיים, שמיים להשם, כאילו השמיים הם יותר גבוהים מהארץ, כן, נכון? במבט רגיל, שמיים נמצאים למעלה, והארץ נמצאת למטה, כן? אין ככה זה בדרך כלל, נכון? במבט רגיל. אלא אם כן יש, איך קוראים לזה ורטיגו. שמתהפכים, שהמטוס מתהפך ולא שם לב. אני אומר שהטייס, כי יש לו איזה עיבוד של חוש של כוח המשיכה, הרי לא פועל שם, אז הוא יכול לא להרגיש. הוא צריך לפי המכשירים להבין אם הוא הפוך או ישר, כן? אבל במבט רגיל השמיים למעלה והארץ למטה. התורה יש בה היררכיה, הקודש יותר גבוה מהחול, וכן מדרגות בקודש, מדרגות בחול, יש סדר. זה משה רבנו, וליעקב זה קדושת ישראל. קדושת ישראל היא קשורה לסוד שיש בבריאה, שבעולם הזה יש את עם ישראל, ודווקא בעולם הזה, מלאכים מחכים למוצא פיהם של ישראל. גם זה אומרים ביום כיפור, כן, אשר אמתך מרעילי קודש, בדודי גובה, במורעך עליהם, אבל ורצית שבח ובבית התהילה דווקא מקרוצי חומר, מקורא בחנה, מ... איך כתוב שם, מגלומי גוש וכיוצא בזה, כן? ויש ברוך הוא רוצה שבח דווקא מפה. אז זה היה ברוך שם. אז זה דווקא אולי יעקב, כן? לעומת משה, כן? טוב. והנה כתיב, וירא כל העם, ויפלו על פניהם, ויאמרו הוויה הוא האלוקים, מת פעמים. מעיין ברבא, מזה ברבא בקהלת קרוב לסופו, ספר מביא מנת יביש, יביע, שמן רוקח, נוחל ג', נוחל ג', וכו'. כאן נביא ליהו ירושלמי, אין פרש רש"י בפסוק שהוא מלאכים. בכרמל יאמר בית פעמים, ולהבין למה כפלו בית פעמים, כי למה בהר הכרמל מופיע בית פעמים הוויה הוא האלוקים. הרי בתורה כתוב ידעת היום והשיבותי לבך, כי השם הוא אלוקים, פעם אחת. אצל אליה אומרים פעמיים. למה שם זה מופיע פעמיים? זה נכון, מראים את זה גם בהלכה, שבסוף יום כיפור, אז כנראה שהיה איזה אפשרות לטעות, אז כבר בעלת עוסקות אומרים את זה, זה מופיע הלאה בפוסקים, שאומרים שמה ישראל פעם אחת. למרות שיש איזה רצון לכפול, אבל לא, אל תכפול שמה ישראל, אסור להגיד שמה שמה. לא אומרים פעמיים שמה. שם אחד, אז גם שמה אומרים פעם אחת. אבל השם הוא אלוקים אפשר להגיד כמה פעמים. כי גם במקור אמרו, אמרו כמה פעמים. אז אנחנו יכולים להגיד שבע פעמים וכדומה. טוב, אז למה כפלו בית פעמים? כי שוב, גם הביטוי הזה, כמו שאמרנו בתורה, מוזכר פעם אחת. אך העניין, כי הוויה הוא אלוקים, יש בו בית פירושים. האחד, שהוויה הוא גילור אור אינסוף ברוך הוא, מבחינת המשכה והתפשטות, שהיא במבחינת הוויה וחסד זכר חסדו לעבוד כל ההוויות, הוא עצמו האלוקים, בצמצום, שמסתמצם להיות עולמות נפרדים בעלי גבול, בריבוי התחלקות, המדרגות, מינים ממינים שונים, שהצמצום הזה, אם היות שבאמת הוא צמצום גדול לגבי אור אינסוף ברוך הוא, שאינו בבחינת גבול, מכל מקום הוא הוויה. שהרי על ידי זה נמשך בחינת ההוויה לעבוד כל ההוויות מעין ליש, שמלדי הצמצום לא היו עולמות כלל שהיו בטלים ממקורם, והיו כלא היו. אם כן, גם הצמצום הוא ההוויה במשכת החסד מיוחדים מייחוד גמור ואמיתי ממש. כן, אז ההוויה הוא האלוקים שבתוך כל הצמצום דווקא דרכו מתגלה שם ההוויה. הקדוש ברוך הוא רצה להמשיך חיים לעולם, להמשיך חסד לעולם, לגלות מלכותו בעולם, וזה לא היה אפשר על ידי ההסתרות. אז בעצם ההסתרה זה האופן איך שהתגלה החסד. זה מופיע גם ברמח"ל. אז יש, דווקא בדין יש עומק, עומק של חסד. פירוש השני, לפני, צריך להגיד שבהמשך הוא אומר, שמה שאמרנו שיש שתי בחינות של שילוב הוויה בעדנות, כן, בחינה אחת שיש הדגשה של האדנות ובתוכה גנוזה העניין של הוויה, בחינה אחת שהשולט זה הוויה ובתוכה כלול האדנות. זאת אומרת, שניהם זה בפירוש הראשון של הוויה הוא אלוקים. עכשיו יהיה עוד פירוש, אבל בתור, כאילו, ההבנה שכל ההסתרות הם בעצם מבטאים את המעד הפנימי, האחדותי, המהיר, אז גם בזה אתה יכול להגיד שההסתרות יותר בולטות, בתוכם גנוז, היוד וכו'. אתה יכול להגיד שאתה יותר נמצא במקום גבוה ומהיר, תוכו גנוז ההסתרות. זה שתי בחינות בתוך הפירוש הזה. ככה מובן מההמשך. ופירוש השני, כי בחינת ההוויה והמשכת החשת שמהווה כל ההוויות, שעל שם זה נקרא הוויה לשון הווה, והיות שבראש התיבה להורות שהוא מהווה תמיד, שזה פירוש למילה הזאת, גם יש בה איזה סוד והערה, אבל מנשום להוות את העולם כל הזמן. לראות שהוא מהווה תמיד, הרי בחינה זו הוא רק בחינת אלוקים וצמצום לגבי עצמותו ומהותו יתברך כביכול. כמו שכתוב, אני הוויה ושמי, שבחינת הוויה אינו אלא בחינת שם, עם כל הגדולה של גילוי שם הוויה והחיבור בין שם הוויה לשם אלוקים ושתי הבחינות של החיבור, יש צד שהוויה הוא בעצמו צמצום לעומת השורש, לעומת העצמות, לעומת המהותו ועצמותו. אז הוא כאילו בחינת אלוקים, כן, מילים, זה קצת דרש, כן, הוויה הוא אלוקים, זה שכל פשט, כל מה שמתגלה בשם אלוקים, כל ההסתרים, בתוכו זה יש בעצם תיירה של הוויה. אבל הוויה אלוקים זה מדרגת הוויה שהיא הרבה יותר גבוהה, היא בעצמה הסתר לעומת מדרגה עוד הרבה הרבה יותר גבוהה, לעומת העצמות. זה רק שם. כמו על דרך משל, שם האדם אברהם שאינו אלא לזולתו, נקרא אותו בשמו, אבל אין להשם ערך וייחוס כלל לעצמות ומהות האדם, האדם באלף, שלא מהותו ולא מרקו כלל. כך הנה בחינת המשכה הזו של הוויה וחסד מורן סוף ברוך הוא, לחיות העולמות ולבותם מאין יש, אין ארוך אליו יתברך כלל. וכמשל זיו השמש מהשמש, כי הנה הוא לבדו יתברך קדוש ומובדל מגדר עלמין, וגם שמו נשגב בחינת לבדו הקודו בזיבו של שמו על ארץ וכו'. אני קצת מנסה להבין, קודם כל רק שנשכח על המשל הזאת הולך בסוף אל הפסוק שוב הישראל, מה שיש בהפטרה של השבת, שוב הישראל עד השם אלוקיך. אז הוא דורש שוב הישראל, שהתשובה תהיה כל כך גדולה שהוויה יהיה בבחינת אלוקיך, כמו הפירוש השני. כלומר שהתשובה תהיה לא למדרגות הרגילות של ההשגה עם כל גובהן וגודלן, אלא למה שהרבה מעבר, שלעומתה, לעומת המדרגה המעבר שאליה פונים בתשובה, אז הוויה הוא אלוקיך, כן? שוב הישראל עד השם אלוקיך, שהשם הוא האלוקים, כן? כמו הפירוש הזה, שזה רק שאפילו המושג שם השם, שם הוויה, הוא בעצם הסתר. למה? כי יש לנו כבר יחס למה שמעבר. אז זה נוסף ונאמר, שרגים לכאורה מופשטים, אבל קשור גם מאיזה מקום אנחנו פונים. כל דבר בהופעת השם זה גם קשור לאיזה חלק מהכרה וההשגה שלנו אנחנו פונים אליו. אז באמת שם אלוקים קשור לזה שאנחנו חיים בתוך עולם ומקבלים עול מלכותו עלינו. מאוד אולי קשור דווקא לעשיית המצוות ולקבלת עול מצוות ולכל הפירוט שלהם. שם הוויה זה ההשגה, השגה יותר גבוהה, יותר פנימית, שווים הדרגות של ההשגה. כשאדם הולך ומן הסתם לא רק בשכלו האנושי, אלא בממד העמוק יותר שבתוכו, הנשמה שמאירה בתוכו, הוא משיג את האחדות האלוקית. יש רגע שאתה דווקא עוד יותר מכוון לזה של אחריות, יש עולם, יש ממשות, אנחנו צריכים לטפל בה, לתקן אותה, לרומם אותה, זו הופעה של שם אלוקים. אדנות, הוא אדון ואנחנו עושים רצונו. משוויה זה כאילו תרומם ככה למקום יותר, הנה זה מראה כמה שההשגה הזאת הפשוטה כביכול, המרכזית, כן? כל העשייה שלנו היא שם. ובדרגה יותר גבוהה שאנחנו באמת מתבוינים כמה שהכל אחד, כמה שהכל זה, זה הוויה. מקום של שזוכים, שיש קצת זקות, אז זה הרבה תענוג, הרבה שמחה. עכשיו יש מנגינות שיכולות לנגן את זה, להביע את זה. שניהם, אבל גם את זה. והמדרגה שעכשיו הוא מדבר אליה, היא כנראה היא מעבר להשגה. לא רק שזה מעבר להשגה שכלית, כי השגה שכלית, דרך השכל הרגילה, הסיבתי, זה שייך גוף על השם אלוקים. בתוך העולם, עומדים על גדולת השם. השגה של שם הוויה, השגה יותר פנימית, יותר משכל. במקום בקשת האחדות, אמון שבתוכנו, בקשת הטוב שבתוכנו, גבוה מעל גבוה. אבל עדיין השגה. אבל שוב הישראל עד השם אלוקיך זה מעבר להשגה. ואפשר להגיד שבעל התניא הולך הרבה ויש לו האחרה הגדולה שלנו זה פירושים, אבל הכל הרבה פעמים הולך לשם, כן? לנקודה הזאת. הוא מחפש אותה. זה יכול להיות נקודת מסירות נפש, כן? אני מדבר, מה זה בנו? זה נקודת מסירות נפש. זה היחס למדרגה הזאת. אז שאפילו הוויה מבחינה זה, זה רק מדרגה. זה רק הופעה. אבל זה התחברות למותו ועצמותו, וזה ביטול גמור. נקודת מסירות הנפש היא זאת שפותחת ומרוממת, וכך הוגד על התשובה, שהיא כבר כל העולם, הסדר הרגיל של השתלשלות, הכל נחלש, הכל נפגע, תלוי כמה אדם זה, איך מתקנים את הכל, הולכים לשורש. נקיד שבסוף הוא אומר, ולכן בהר הכרמל היו שניים. שם הוא אלוקים אחד, זה כנראה להגיד את האמת. שהשם הוא אלוקים. שכל מה שיש בעולם זה באמת הופעה שלו. השם הוא אלוקים השני זה הפירוש השני, כן? שאפילו השם זה רק גילוי. חלקי לעומת, כי הם היו בתשובה אז. הם היו בעבודה זרה וחזרו בתשובה. זה היה מעמד של תשובה. זאת אומרת, זה היה בהר הכרמל. אבל מדגיש בהמשך התורה, אבל בכל אופן אנחנו קיבלנו תורה בהר סיני, לא בהר הכרמל. כי הר הכרמל זה התשובה. אז ברגעים מיוחדים אתה מתרומם מעל כל הסדרים, מעל כל החשבונות, מעל כל ההשגות, אל השורש העליון. והכל מתבטל. אבל בדרך כלל, יש את המסלול. שמענו, השמיים זה השמיים, הארץ זה הארץ, ויש השתלשלות, ויש סדר, יש חשיבות. לכל המדרגות ולכל העולם. זה באמת הדגשה שבפעמים, במיוחד בדברי חסידות, ממתיקים מאוד את המקום הזה של המעבר, כן, של התשובה. אבל הוא מאוד מדגיש בהמשך כמה בסוף חוזרים להר סיני. אולי נמצא, נצליח לעלות על המשפט. נתראו בעמוד האחרון, נכנס אצלכם. אבל עם כל זה, רואים? מבחינת הזמן, נלך לשם. ומבואר לה שהתשובה היא לפי שעה לדלג שור, אבל אחר כך צריך להמשיך על ידי התורה והמצוות, והוא עניין סיני, שזהו בחינת הקביעות של סדר ההמשכה ברבה פרשת ויצא סמכת על פסוק והנה סולם מוצב ארצה. זה סיני שהוא גם כן וראשו מגיע השמיינה, והיינו כמו שכתוב יעקב אם יהיה אלוקים אביו היה הווי עלי לאלוקים. גם שם מופיע הביטוי הזה, אבל פעם אחת, לא פעמיים. הוא מדרגת הצדיקים כנ"ל, שעל ידי זה נוכל להגיע, יוכל להגיע לבחינה זו. דרך מה שכתוב בבין זאת תשובה, מעין לנו השמיימה. נראה כי התשובה אינה... טוב, אחרי אנחנו ממשיך אולי שיש גם את התשובה התמידית. מבחינות הולכות ומתחברות. אבל יש כאילו, המסלול של התשובה החריף, שכאילו הכל בטל, הולכים רק לשורש, זה מדרגה כזאת. בסוף הפסקה הקודם, אחר כך נאמר בהם, אחר כך, בית פעמים אנוכי, וזה היה בית פעמים הוויה ואלוקים, כן. חוזרים אל האנוכי. אנוכי, אנוכי. ומנחמכם. כתוב שם, את הפסוק. שחוזרים אל השורש. אנוכי אנוכי ומחה פשעיך. חוזרים אל האנוכי. זה בחינה של התשובה. אבל זה בחינה של רגעים מיוחדים. אחר כך חוזרים לסיני. לסדר הרגיל. סדר הרגיל גם כן מאוד מאוד יקר וחשוב. הוא מקבל את הטעם שלו מהליכה עם מעבר לסדר. אז יכול להיות שבהתחלה צריך להגיד יש את הסדר הקבוע, יש את הרגעים המיוחדים של התשובה, אחר כך זה הולך הולך ומתקרב, הולך ונהיה תשובה תמידית, כמו שהרב דיבר בורות התשובה. טוב, תם ולא נשלם. מאמר ארוך, שירצה, אפשר להמשיך, נגיד בליל יום כיפור, אם לא לומדים מלכות של הרמב״ם או משהו כזה, או בליל שבת אפשר. טוב.